שלום וערב טוב. טוב, היום אנחנו נעסוק בנושא משעמם. לא באמת, אני לא צוחק, זה באמת נושא משעמם. זה אפילו ההמשך של הנושא של שבוע שעבר. אנחנו נעסוק בהיסטוריה. אבל בהיסטוריה לא סתם, אלא בהיסטוריה של התורה שבכתב, והיסטוריה של התורה שבעל פה. ואף על פי שהדברים האלה משעממים, הם חשובים, מפני שהם מסבירים לנו מהו המבנה של הזמן. אנשים חושבים לפעמים שזמן זה משהו ניטרלי, זה פלטה. דברים מתרחשים בתוך הזמן, אבל לזמן עצמו אין חשיבות. ומה שאנחנו נתרגל אליו זה שיש לזמן משמעות. כלומר, לא בכדי, בזמן מסוים מופיע גילוי פלוני. כלומר, אם אנחנו רואים למשל שהתורה ניתנה מתי שהיא ניתנה, יש כנראה איזשהו קשר לזמן נתינתה. וייתכן שבזמן אחר, או שהתורה לא הייתה יכולה להינתן, או שהיא הייתה מקבלת, אני מקווה שלא תסכלו אותי, צורה אחרת, אם היא הייתה ניתנת בזמן אחר. זאת אומרת שהזמן הוא לא אינדיפרנטי, לזמן יש משמעות. עד כאן ברור? טוב. אז אני בא לי, ממש ראיתי שפה הולך לי כשאני מצייר, אז אני אעשה שוב לצייר בראש שלי. במיוחד שיאמר לי שבחו של המקום הזה שהלורדים עובדים, שזה דבר לא מצוי. הרבה פעמים הלורדים לא עובדים. אנחנו נעשה קו. הקו הזה מציין בצורה סכמטית ולא מדויקת את הזמן. אנחנו נוסיף לשם הבהרת העניין חץ. זה כיוון הזרימה של הזמן לפי הציור הזה. עבר, עתיד. אנחנו עסוקים בתוך מרחב רצר של 6,000 שנה. שהוא העידן שבו המשימות ההיסטוריות שהתורה מדברת עליהן צריכות להתממש. מדובר אם כן בין שנת אחת לבין שנת 6,000, ואנחנו מחלקים את התקופה הזאת לשלושה חלקים, שהם 2,000 שנה של תוהו, נכון? 2,000 שנה של תורה, ו-2,000 שנה של ימות המשיח. כלומר, התקופה של התוהו היא התקופה של התהוות הציוויליזציה האנושית. זה נקרא תוהו. למה זה תוהו? בגלל שעדיין לא ברורה המטרה. כלומר, יש התפתחות, יש תרבות, יש טכנולוגיה, אבל לאן כל זה מגיע? לא ברור. ואז מגיעים 2,000 שנה של תורה שמתחילים באברהם אבינו ומסתיימים בכתיבת המשנה. התקופה הזאת, אם כן, היא התקופה של מסירת התורה שבכתב והתורה שבעל פה, בערך מהתקופה הזאת עד התקופה הזאת, כלומר בערך משנת 2500 עד 3,400, כלומר תקופה של בערך 900 שנה. בתקופה הזאת נכתב התנ"ך. לקראת סיומה של התקופה נכתבת המשנה. כלומר, בעצם כל הספרות התורנית, היסודות שלה נמסרים בתקופה הזאת. והתקופה הזאת, כשאתם שמים לב לכך, כל הכבוד, ממש יפה מאוד, כשאתם בהחלט שמים לב לכך שישנה תקופה של הפסקה בין סיומו של התנ"ך לבין כתיבת המשנה, וזה אחד הדברים שצריך לברר מדוע. בסדר? על כל פנים,
זה ימי הביניים של עם ישראל.
מה?
זה ימי הביניים של עם ישראל.
זה ימי הביניים של עם ישראל. למה אתה אומר את זה?
סליחה.
מה?
חשוכה.
מי אמר שהתקופה הזאת היא חשוכה? כלומר, אני לא בטוח בכלל. מה מתרחש בתקופה ההיא? מה קורה בין סיום התנ"ך לכתיבת המשנה? איזה מאורעות היסטוריים מתרחשים שם?
אנדרלמוסיה.
אנדרלמוסיה? כן. למשל, למשל, ממלכת חשמונאי, זה נראה בעיניך אנדרלמוסיה? כן, מה שאין כן, ימי ירובעם בן נבט, זה לא אנדרלמוסיה בעיניך.
לא.
לא. בסדר. אז אם אתה מחליט שכל דבר שמסופר בתנ"ך זה לא אנדרלמוסיה, וכל התקופה שאחרי התנ"ך אנדרלמוסיה, זאת הגדרה עקרונית, זאת אומרת, זה על פי העקרונות האמונה שלך, אני לא רוצה לפגוע ברגשות הדתיים שלך, ולכן אני לא אתנגד.
אבל לא מדברים אותי בכלל.
מה? המשנה נערכה בשנת 220. כלומר, זה סיום כתיבת המשנה. 220 זה בעצם שנת 3980. כלומר, 20 שנה לפני סיום שנת, לפני 4000. כן? פשוט. 4,000 פחות 20 זה 3,980. מתרחש, המשנה מספרת דברים שהתרחשו במשך 600 שנה. כן. אז כך שקשה לומר ש...
כמו שסימנת את ציר הזמן, זה הזמן של ה...
של תקופת התנאים.
שהתחלנו, התנאים.
כן, תקופה קצרה יחסית. משהו כמו 200 שנה. 250 שנה. בסדר?
מה המשמעות של
המתנאים? אינני יודע, לפחות לא בשלב הזה של הלימוד, כיוון שאנחנו רוצים להתקדם בנושא שאנחנו עסוקים בו. כשנגיע לנושא של תקופת התנאים, אז בטח אני אדע מה פירוש המילה. בסדר? בסדר? ככה אני. קשה כזה. טוב. עכשיו בואו נתקדם. אז אם כן, יש לנו תקופת התנ"ך, ואנחנו התחלנו בשיעור הקודם לעסוק בתאריכים. וגם עכשיו אנחנו נמשיך בענייני תאריכים, כך שאתם רואים שאני מקיים את הבטחותיי כשאני אומר שאנחנו עסוקים בתחום משעמם. כי אין דבר יותר משעמם מאשר רשימת תאריכים, נכון? גילוי אמריקה איזה שנה? אני שואל אותך, שנת גילוי אמריקה. ‫1492. ‫כל הכבוד.
‫-נכון.
‫זה באמת נכון, כן, ממש יפה. ‫המהפכה הצרפתית?
‫-1789.
‫יפה. מתן תורה?
‫בבקשה?
‫מתן תורה?
‫-מתן תורה.
‫כן, מתי מתן תורה?
‫-כן.
‫אז מהפכה הצרפתית וגילוי אמריקה, ‫את כן יודעת. ‫מתן תורה את לא יודעת. ‫באמת.
‫זה היה יותר מזמן.
מה שאנחנו נעשה,
ציטלוס שלה,
אז אני יכול למחוק, נכון? אנחנו עכשיו נעשה עוד פעם את ציר הזמן בצורה יותר ידידותית. נא להכיר, זה שנת 2448. אני מקווה שהיא לא נעלבת ממה שאני ציירתי אותה. בשנה הזאת מתרחשים שני מאורעות משמעותיים ביותר בתולדות האנושות ובתולדות עם ישראל, הלא הם יציאת מצרים ומעמד הר סיני, 50 יום מאוחר יותר. זה שנת 2448. עד כאן ברור? אם אנחנו ממשיכים 40 שנה, אז יצא לנו כמה?
480.
כל הכבוד. 2,488. כי אתה פשוט הוספת 40, אז יוצא 2,488. מה קורה בשנה הזאת? מת משה רבנו, משה מת, ונכתבת התורה. כלומר, ספר התורה ניתן בידינו, ספר התורה שנכתב, ניתן בידינו 40 שנה אחרי מעמד הר סיני ויציאת מצרים. בסדר? עד כאן מובן? עכשיו, יש גם תולדות עם ישראל אחר כך, נכון? במשך, אני כותב כאן עכשיו תקופה נוספת, 440 שנה. אז לאיזה שנה אנחנו מגיעים? אם אני מוסיף ל-2488 עוד 440 שנה. 2928. מה קורה בשנת 2928 שהוא משמעותי בתולדות האנושות ועם ישראל?
חורבן
בית המקדש. בניית בית המקדש. תחליטו, חורבן או בניין?
בניין.
כן, בניין בית ראשון. בניין בית ראשון. מי עושה אותו? שלמה המלך. מה קורה במשך 440 שנה עד שנבנה בית המקדש על ידי שלמה?
המשכן.
איזה תקופה זו? זו התקופה של... אנחנו פשוט נגרל. תקופת יהושע, השופטים, דוד, וארבע השנים הראשונות של שלמה המלך. יפה. בתקופה הזאת, איזה ספרים של התנ״ך נכתבים? נכתבים הספרים. אז אנחנו עכשיו שוב נגוון. איזה כיף כזה שהצבעים עובדים. אז יש לנו התורה שנכתב, אמרנו. ספר יהושע. ספר שופטים. ספר שמואל. נכון? וגם מגילת רות. ארבעה מתוך ספרי התנ"ך נכתבים בתקופה הזאת, כשהחמישה, הקודמים, חמישה חומשי תורה נכתבים 40 שנה לפני זה. זאת אומרת שיש לנו פה כמה ספרים? ארבעה ועוד חמישה, 9 ספרים. תוך 480 שנה יש לנו 9 מתוך ספרי התנ"ך. מה הם? כמה ספרים יש בתנ"ך? 24. יפה. תוסיפו בבקשה. מה? התנ"ך זה מה?
זה כולל גם התורה.
התנ"ך? האם זה כולל גם התורה? בואו נבדוק. למה קוראים לתנ"ך תנ"ך? למה קוראים לתנ"ך תנ"ך?
תורה, תנ"ך.
נכון? אז בתא של תנ"ך יש תורה. עכשיו, אם אני מוסיף עכשיו עוד 410 שנים. ל-2928. מה אני מקבל?
3,338.
אני מקבל 3,338. איזה מאורע משמעותי בתולדות האנושות ועם ישראל מתרחש בשנת 3,338? אמרת בית שני? חורבן בית ראשון. פתוח? בסדר. נקבל חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית ראשון. אז התקופה של 410 שנים היא התקופה של ממלכת ישראל וממלכת יהודה, כשממלכת ישראל חרבה עוד הרבה לפני ממלכת יהודה, ובתקופה הזאת עם ישראל נמצא על אדמתו, חי לו יחסית בכיף. איך אומרים? כאן חיים בכיף, עם ישראל ושבטיו. מה? מתי ממלכת ישראל חרבה? אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה, אבל זה באיזושהי פינה פה. משהו כמו 150 שנה אחרי ימי שלמה, משהו כזה. לא זוכר בדיוק, מה אני אעשה? איזה ספרים של התנ"ך נכתבים בתקופה הזאת? כמובן, האמת היא, לקראת סוף התקופה נכתב ספר מלכים. למה סוף התקופה? בגלל שספר מלכים מתאר את כל התקופה הזאת, משלמה עד החורבן. נכתב ספר מלכים. מה עוד? איזה נביאים גם פעלו בתקופה הזאת?
ירמיהו.
מטפלים, בתקופה הזאת עובדים קשה כמה נביאים, ביניהם ישעיהו. ישעיהו הנביא עובד בזמנו של עוזיהו מלך יהודה. עוזיהו מלך יהודה הוא מלך תקיף וגדול. בתקופתו ממלכת יהודה משגשגת מאוד. החברה מתחילה להראות סימני שחיתות, ואז ישעיהו אומר, חבר'ה, זה לא יימשך עוד הרבה זמן, תדעו לכם שאתם בדרך במדרון החלקלק שמביא אל החורבן. בזמנו של ישעיהו פועלים איתו עוד כמה נביאים נחמדים, הושע, שהיה רבו של ישעיהו. כן, הושע, מה אני יכול לעשות? למד אצלו. וגם אנחנו רואים שבתקופה שלפני זה פועל נביא. נכון. היה רבו. אחד מתרי עשר, נכון. אני רק רוצה לציין שבתקופה שלפני ישעיהו פועלים מספר נביאים מעניינים מאוד שאין להם ספרים. למשל, אליהו הנביא. שמעתם על אליהו?
אלישע,
מי עוד אמר?
נתן
זה לפני כן, נכון?
יש את
גג. כן, מה עוד? עידו, נכון?
עידו במטרי עשר?
אמרתי שמדובר בנביאים שאין להם ספר. אז אם הוא בטרי עשר, איך אין לו ספר? חשבת שהוא בתרי עשר, אבל זה לא יכול להיות שתחשוב דבר כזה, שהרי אמרנו שאין לו ספר. אז אם כן, מה שמעניין שבמחצית הראשונה של ימי בית ראשון, יש נביאים, אבל הם לא כותבים. חוץ מאולי אחד שזמנו לא לגמרי ברור, והוא הנביא יואל. יואל בן פתואל. שחי בתקופה הראשונה, כנראה, לא לגמרי ברור מהו זמנו. אחרי, בימי הושע גם פועל עוד יהודי, חבר כנראה של ישעיהו, הלא הוא מיכה. גם הוא כותב ספר. שימו לב, מה שבירוק זה מי שיש לו ספר. מה שבאדום, אלה הן דמויות שפועלות בתקופה ההיא, אף על פי שאין להן ספרים. בסדר? לקראת סוף התקופה הזאת, אנחנו פוגשים, טוב, באמצע אני לא אלאה אתכם עם נחום וחבקוק ויונה וכו', וצפניה, צפניה קצת יותר מאוחר, אבל עם החורבן, קצת לפני החורבן וגם קצת אחריו, יש לנו שני נביאים חשובים ביותר, הלו הם? ירמיהו ויחזקאל. יחזקאל. אני רק רוצה לציין שהיהודי חוץ לארץ לא יודעים להגיד יחזקאל, הם אומרים יחזקיאל, בטעות. כשאתם שומעים מישהו אומר יחזקיאל, סימן שהוא מחוץ לארץ. בעברית יחזקאל. אותו דבר לגבי ירמיהו, שיהודי חוץ לארץ אומרים ירמיהו, בטעות. כן, אז זה ג'רמיה, ג'רמי. אז זאת אומרת ירמיהו. על כל פנים, שני אלה, אחד עובד בארץ ישראל, במקביל לו יחזקאל נמצא בגלות בבבל. מה את שואלת? יחזקאל, האם הוא היה בבבל? יש לי שתי הוכחות שכן. א', כי אני אמרתי את זה, ב', כי זה כתוב בספר יחזקאל. כן. ירמיהו מנבא בתקופה שלפני החורבן, בימי יושיהו, והוא ממשיך לנבא גם אחרי החורבן. האם הם הכירו זה את זה? ייתכן שבילדותם הם היו בקשרים. כן? גדלו באותו בית ספר לנביאים, העתיקו אחד מהשני. כן, ברור. האם ירמיהו ממשיך להתנבא גם כשהוא מוגלה למצרים? נשאלת השאלה, איך לפרש את העובדה שיש נבואות של ירמיהו שנאמרו במצרים? האם זה עונה על השאלה שלך? לכאורה כן. עכשיו, כל זה מספיק מסובך כדי שנעבור לציור אחר. ולכן לא תהיה לנו ברירה, אלא למחוק. עכשיו, אני שכחתי גם בימי שלמה, הספרים של שלמה המלך, דוד המלך כתבו, תהילים, משלי וכו', כן, קהלת, גם ספר יוב שהוא קדום. אבל כפי שאמרנו, אנחנו לא נחזור עכשיו על כל ספרי התנ"ך, כיוון שעסקנו בזה בשיעור הקודם. עכשיו, מה שמעניין אותי, אני עכשיו רוצה לעשות הגדלה. השנה הזאת היא שנת חורבן בית ראשון. איך אנחנו קוראים לה? 3,000?
38.
זה 3,338. השנה פה היא שנת בניין בית שני. כמה מפריד בין זה לזה? 70 שנה. אז נא להוסיף 70 שנה לסיפור הזה, יוצא לנו?
3,408.
יפה מאוד. 3,408. איך קוראים לתקופה הזאת, שבין חורבן בית ראשון לבניין בית שני?
בין חורבן לבניין.
קוראים לה, אני אגיד לכם איך קוראים לה, והפעם אנחנו נעבור לצבע כחול. קוראים לה גלות בבל. למה קוראים לה גלות בבל? כי מה?
רוב העם הגיע לבבל.
לא. כי מי זה שהוציא אותם מלגלות? נבוכדנצר, מלך בבל. הוא זה שהחריב את הבית הראשון, ולכן הוא הוציא אותן לבבל, או למצרים, לכן קוראים לגלות הזאת גלות בבל. כמה זמן שלטו הבבליים במזרח התיכון, מאז חורבן בית ראשון? חמישים ושתיים שנה. כלומר, יש 52 שנה, שבתוך גלות בבל, שבהן שלטו הבבליים. הדבר הזה יצוין בצבע הסגול. כלומר, התקופה הזאת היא תקופת בבל. תקופת בבל היא 52 שנה בתוך גלות בבל. מי החריב את בבל? הפרסים. הפרסים שלטו ב-18 שנה האחרונים, אבל הם גם שלטו אחרי שבית המקדש נבנה. כמה זמן הם שלטו לפני בניין המקדש השני? 18 שנה, לפי העיקרון ש-70 פחות 52 יוצא 18. אם כן, יש לנו פה עוד 18 שנה, שנקראות אצל חז"ל בשם פרס לפני הבית. ויש פרס בפני הבית. שבאמצע נבנה הבית השני. יפה. אבל, אף על פי שנבנה בית המקדש, עדיין השלטון היה השלטון הפרסי. כך שהתקופה של פרס היא בחלקה בתוך גלות בבל, חלקה בתוך תקופת בית שני. ברור? עכשיו אני רוצה להסביר פה עוד משהו. בתקופה הזאת של גלות בבל, מי הם הנביאים שעובדים? יחזקאל וירמיהו, זה כבר לקראת הסוף. דניאל, יפה. הנביא המרכזי של התקופה הזאת, הוא דניאל.
קצת לפני כן, איך אמרנו, ירמיה ויחזקאל נקראים, כבר מתכוננים לפנסיה, דניאל מתחיל לתפקיד. בסדר? דניאל פועל גם עד אמצע ימי פרס. וכאן מתחילים אנשים מאוד מעניינים להופיע בהיסטוריה שלנו. הלו הם, אסתר, המלכה. כל הסיפור של פורים מתרחש בתקופה הזאת. וגם מתחילים נביאים חדשים להתעורר. והם נביאים ציוניים. הם קוראים לעם לחזור לציון. הלו הם, חגי. זכריה. מלאכי. עזרא. נחמיה. אגב, באותה תקופה גם נכתב ספר חשוב בתנ"ך, הלא הוא ספר דברי הימים. מי כותב אותו? כנראה עזרא.
אחרי בניין הבית?
כנראה, כן. אחרי בניין הבית הוא כותב את ספר דברי הימים, מתוך רשימות קדומות, ובעצם הוא מסכם את ההיסטוריה מאדם הראשון עד אליו. אתם רואים שזו תקופה קצרה מאוד, אבל בתקופה הקצרה הזאת מתרחשים הרבה מאוד דברים חשובים. עכשיו, מה? דניאל מת בבבל, נשאר בבבל. הוא לא עלה לארץ. בזמן שהחברים שלו עולים לארץ, הוא נשאר תקוע שם. כנראה יחד עם ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו הנביא. מה?
באיזה סיבה פתאום כותבים ספר שמסכם את כל ההיסטוריה? אתה יודע,
למה לכתוב ספר שמסכם את כל ההיסטוריה? כן, אתה מתחיל לשאול שאלה שמוציאה אותנו קצת מהשעמום הנורא של התקופה, של השיעור הזה. התשובה היא פשוטה מאוד. התנ"ך מלא בפשלות, נכון? רוצים לכתוב היסטוריה בלי פשלות. אם תשים לב, בספר דברי הימים נעלמו מספר מאורעות. אין שיעבוד מצרים, גם אין יציאת מצרים. אין מתן תורה. כל החטאים של דוד המלך ושל מלכי בית דוד נמחקו אותם. כלומר, אתה כותב את ההיסטוריה לכתחילה. מאוד מעניין. באיזה אות התורה מתחילה? בבית. באיזו אות מתחיל ספר דברי הימים?
א'.
אדם שת אנוש. מתחילים בהיסטוריה הלכתחילית. כלומר, זו ההיסטוריה ההרמונית. לעומת ההיסטוריה דה פקטו שהיא מלאה בבלגן, וספר דברי הימים נכתב כדי להעלים את זה. בסדר? עכשיו, שימו לב לדבר מאוד מאוד חשוב.
מה?
לא, הוא לא רצה לשכתב, כי הרי הוא לא התכוון למחוק את הספרים האחרים. כן, אז הוא רוצה להראות לך איך ההיסטוריה צריכה להיראות. הוא לא משקר. פשוט לא אומר. עכשיו, קורה כאן מאורע טראומטי אדיר בתקופה הזאת. נפסקת הנבואה. נפסקת הנבואה.
על אסקרה נפסקת הנבואה.
ונחתם התנ"ך. מה גורם להפסקת הנבואה? מה? מלאכי הוא הנביא האחרון.
נכון. מה
הוא מדבר? הנבואה. על מה מלאכי מדבר? על הרבה דברים חשובים. יש לו שלושה פרטים. את רוצה שאני אסכם את כל השלושה פרטים? אני לא יכול. אבל אני אגיד אולי משהו על הפסוקים האחרונים של מלאכי. מה גורם שנפסקת הנבואה? זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו עוד מעט נתייחס. עכשיו, התקופה הזאת של פרס עד סיום השלטון הפרסי, לתקופה הזאת קוראים בשם תקופת אנשי
הכנסייה
הגדולה, סן פטרוס.
הכנס
מה? גרנד אסמבלי. אבל איך בעברית?
הכנסייה?
הכנסת הגדולה.
הכנסת הגדולה, בסדר.
אנשי כנסת הגדולה.
אנשי כנסת הגדולה היו אנשים מאוד מעניינים, הם היו בסך הכל 120 איש, הקימו גוף גדול שהנהיג את האומה באותם הימים, והם כוללים בתוכם את אחרוני הנביאים. אחרוני הנביאים הם חברים מן המניין בכנסת הגדולה, הם היו במספר 85, כלומר 85 מתוך 120 היו אחרוני הנביאים. זה בכל זאת גוף משמעותי. באיזה שנה זה? זה בתקופה הפרסית. זה בערך 85 מתוך 120 היו נביאים. מה? מתוך 120 אנשי כנסת הגדולה, 85 היו נביאים. ודאי שאנחנו יודעים. למה? חגי, זכריה ומלאכי לא כתבו ספרים? לא כולם כתבו ספרים, לא כל נביא כתב ספר. זה לא תנאי בנבואה. וכתב מה? מה?
חולדה?
חולדה זה בימי יאשיהו מלך יהודה. היא ידידה של ירמיהו הנביא. מה אתה מדבר? זה משהו כמו 100 שנה לפני. כן. היא קרובת משפחה שלו אגב. לא. לא. הסנהדרין הוקמה בימי משה רבנו. משה רבנו כבר הציל את כוחו ל-70 זקנים. כך שהסנהדרין היא גוף קדום. האנשי כנסת הגדולה זה משהו אחר. זה 120 איש שמהווים סנהדרין מורחבת הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. ובגללה גם החליטו שמספר חברי הכנסת של מדינת ישראל יהיה 120, מאותו טעם. עד כאן מובן? כן. כלומר, התקופה הפרסית חופפת את התקופה של כנסת הגדולה. מה? כמה שנים? זה משהו כמו קרוב ל-100 שנה. לא בדיוק ברור מתי מסתיים את התקופה של פרס לפני הבית, יש פה בעיות קשות של קרונולוגיה. בסדר?
רב, איזה עוד נביאות חוץ מדבורה וחולדה היו לנו?
איזה עוד נביאות היו לנו חוץ מדבורה וחולדה? אסתר, למשל. אביגיל, חנה. היו לנו נביאות, מה הבעיה? הם לא כתבו ספרים? כמו שיש הרבה נביאים שלא כתבו ספרים. דווקא אסתר, כן. ותכתוב אסתר המלכה. ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את דברי איגרת הפורים הזאת השני.
מה?
מה?
מה שמעניין, למה הנביאים האלה התייחסו לתקופה שלהם, לאנשים מסביב, למלך הנוכחי, הוא מעל ומעבר
לאנושות, עתיד, זה מעל. נכון. עכשיו, אני רוצה פה להסביר פה משהו. כדי להבין מה שקורה עם מסירת התורה.
זה הסוף של ההתגלות.
זה הסוף של ההתגלות, יפה. משה, קיבל תורה. זאת אומרת, התורה שמשה מקבל, היא יורדת במדרגה ברגע שמשה מקבל אותה. ומסרה ליהושע. התורה של יהושע היא כבר במדרגה פחותה לעומת התורה של משה. ויהושע, מה כתוב בהמשך? לזקנים. לא כתוב מסר לזקנים. כתוב יהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה.
לאנשי כנסת הגדולה. שימו לב לדבר מעניין. התורה שאנחנו לומדים היום היא תורה שקיבלנו אותה מאנשי כנסת הגדולה. במילים אחרות אנחנו לומדים נגזרת של נגזרת של נגזרת של התורה המקורית. אנחנו לא לומדים את התורה במקורים אותה, אנחנו לומדים את התורה בהופעתה אצלנו, בתקופה שמתאפיינת בהיעדר התגלות, בתקופה הפוסט-נבואית. אז אין תקווה שאנחנו נבין באמת פסוק אחד מהתנך, אם אנחנו נסתמך על מושגי החיים והחשיבה והמנטליות של דורנו. עד כאן מובן?
על המנטליות של מי?
אם אתה מנסה להבין תנך כאילו שזה עמוס עוז, לא תבין על מה הוא מדבר. פשוט מאוד. כן.
יש לך, אפילו שאתה אומר, יש לך
היום
את המושגים של הקדוש ברוך הוא, אבל יש
איפה? איפה המושגים של אז?
אתה אומר שאם אתה אומר שאנחנו יכולים להבין את התורה של אז, או שאתה אומר שאנחנו לא יכולים.
אנחנו לא יכולים.
סתום.
סתום, יפה, הבנת. היום אין לנו המפתח להבנת עולמם של קדמוננו. בדיוק באותה המידה שהאדם המודרני חסום בפני הבנת התקופה המיתולוגית. כן, כשאתה קורא את סיפורי המיתולוגיה, נראה לך שאנשים שכתבו את הדברים האלה היו מטומטמים מוחלטים. איך הם יכולים לכתוב כאלה שטויות? אבל מצד שלי, אותם האנשים שאתה חושב שהם היו מטומטמים מוחלטים וכותבים כאלה שטויות, אותם אנשים גם הם היו אלה שיסדו את התרבות האנושית. היוונים המציאו את הדמוקרטיה, את הפילוסופיה, את המדע, את האסתטיקה. המצרים הקדמונים הם אלה שהמציאו את הטריגונומטריה. והספרטנים את תורת הלחימה, הרומאים את תורת המשפט, הבבלים את האסטרונומיה, והפניקים את הסחר הבינלאומי. כלומר, כל היסודות של התרבות האנושית המתקדמת, מקורם באותם עמים שאתה חושב אותם למטומטמים ברגע שמדובר בתחום המטאפיזי. ואז נשאלת השאלה איך זה יכול להיות. התשובה היא פשוטה מאוד. אתה פשוט לא מבין אותם, כי הם לא חיים בעולם שלך. ברור. כן.
מי אנשי כנסת גדולה עד
נכון. נכון. נכון, יש ירידת הדורות, אני אסביר לך משהו. אנחנו, לא, מאז אנשי כנסת הגדולה ועד היום עברו כ-2500 שנה. אמנם אנחנו לא באותה מדרגה, אבל לא בגלל שירדנו מדרגה, אלא בגלל שאנחנו במדרון. כלומר, זה לא שפתאום קופצים, אלא זה פשוט שזה קצת מוטה. אז ככל שאתה מתקדם, אתה יותר יורד. מה שאין כן, במסירות שדיברנו עליהן, זה ממש טרח שבירה. כן.
יש לי כאילו, שאלה שאלתי פעם שעבר, אתה אומר שאתה מסורה, תורה כאילו היום, לפי זה לא סוג א', לא סוג ב'.
אלא סוג ג', יש לנו תורה סוג ג'.
לא,
לא בדיוק. זה תורה סוג ד' שהולכת ומדרדרת, אבל זו אותה תורה.
אבל איך אתה יודע בכלל, מה היא מבוססת? כי הרי אתה נמצא בסוג ד',
אני חושב ש... הבנתי. אני זוכר שכששאלת את השאלה הזאת, אני גם עניתי לך. אז אני מקווה שהפעם אתה תזכור. השאלה היא כזאת. האם יש כאן איזושהי ידיעה בסיסית שנותרה? ואני חושב שכן. הידיעה הבסיסית היא פשוט. שמי שברא את העולם, החליט להתגלות אל בני האדם. זאת ההחלטה שלו. ברגע שהוא החליט להתגלות אל בני האדם, אז הוא לא יכול לבנות את ההתגלות הזאת על זכירת מאורה של העבר. כלומר, אם המטרה הייתה, כלומר, הרבה פעמים אתה רואה גם אצל דתיים יש איזו בעיה כזאת, חושבים שאנחנו צריכים לדעת למה התכוונו בימי משה כשאמרו מילים אלה ואלה. התשובה היא שאם זה כך, אז נתינת התורה היא הפשלה הגדולה ביותר שעשה אלוהים אי פעם. בגלל שהזמן הולך ועובר, ואני כל הזמן צריך לעשות מחקר על מאורה
שאני צריך לחפור בעבר כדי לדעת מה הייתה משמעותו, ואין סיכוי שאני אבין את זה, בגלל שככל שהזמן הולך וגודל, אני מתרחק מן המאורה. ואני צריך לעשות בארכיאולוגיה רוחנית. אתה מבין? אם הכל בנוי על מעמד הר סיני, ככל שהזמן עובר, אני יותר רחוק ממעמד הר סיני? כן. האם אני מפתח את הסיכוי שלי להבין את המנטליות של התקופה ההיא? לא. אז איך אלוהים רוצה שאני אעשה את רצונו, שנקבל את הדרכתו, אם הוא בונה את הכל על העבר? ברור? אם אני לוקח ברצינות שהאלוה החליט להתגלות אל בני האדם, אז אני צריך לקחת כהנחת יסוד שהוא מתגלה בכל דור ודור, ושהתורה של ההווה היא רצון הבורא עבור אותו דור. זאת הברית שהוא קראת עם ישראל. במילים אחרות, ספר התורה הרבה פחות מעניין אותי מאשר דבר השם בפי האומה, מה שאנחנו מכנים בשם תורה שבעל פה. ולכן זה בכלל לא אכפת לי אם אנחנו עושים טעויות או לא. אני אקח אפילו יותר מזה. אני משוכנע שאנחנו עושים טעויות. ואני גם משוכנע שבורא העולם מכיל את שמו על הטעויות שלי.
אבל השם שלו...
אני לא
זאת אמירה קיצונית, סליחה, זאת אמירה קיצונית. זאת אמירה, לא, 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 לא. אני אסביר לך משהו. אם אתה תצלם אותי היום, ותצלם אותי כפי שהייתי בגיל 5, אתה תראה שני אנשים שונים. בגיל 5 הייתי הרבה יותר נבון, למשל, מאשר היום. לא אמרתי כל כך הרבה שטויות כמו שאני אומר היום. על כל פנים, אני לא אותה אישיות. בגיל 5 הייתי מישהו, והיום אני מישהו אחר. נשאלת השאלה, האם האדם של היום איננו מסתמך בהווייתו, בזהותו, במידה מסוימת על זכירת היותו בן 5? התשובה היא שכן. כלומר, אני... מה? לא. הרבה פעמים אני לא... לא, לפעמים גם אני לא זוכר. ויש דברים שאני לא זוכר בתקופה שבה ינקתי. אלא יש דברים ש... בתקופה שבה ינקתי, שמשפיעים עליי עד עצם היום הזה, ורק פסיכואנליסט ממולח יכול לדעת מה זה. מה שזה לא יהיה, זה אומר שאני בנוי מהרבה הרבה מאוד שכבות של זהות, שחלקן מודעות, וחלקן בלתי מודעות, או תת מודעות, או על סף המודע. וכל זה מהווה את האישיות שלי היום. אני רואה מתוך תנועת ראשך שאינך מסכים כלל לדבריי, פרש דבריך. יכול להיות. אבל זה מאוד אין היום להיות מלא סתירות, אתה יודע? אני שואל אותך מה זה הווה. האם ההווה איננו אשליה? ההווה הוא נקודת חיתוך בין העבר לבין העתיד. כלומר, ההווה זה משהו דינמי. ולכן אני לא יכול לומר על ההווה שלי שהוא כאן ועכשיו, כמו שרגילים לומר. אלא ההווה שלי הוא המשך של איזושהי זרימה. שאת ראשיתה אני לא יכול לכלול לגמרי בהכרה שלי, וגם את אחריתה אני לא יכול לגמרי לכלול בהכרה שלי, אבל אני שייך לה. אני שייך קצת לעבר, קצת שייך לעתיד. זה מובן? ולכן, שרידי ההכרה הקדמוניה נמצאים בתוך הנפש שלי, ולא עוד, אלא אני מקבל סיוע מן העתיד כדי להתיישר. אתה מבין אותי? טוב. אני בטוח שיהיה לזה גם ריבאונד. אנחנו עוד נדבר על זה. כן.
השם של השם גוארית.
השם של הקדוש ברוך הוא גם הוא כזה, יוד כה וו כה. זאת אומרת, המהווה המתמיד. נכון.
דינמי
הוא. דינמי, נכון.
מאורליקה.
נכון.
לא משהו סטטי, אלוהים הוא.
נכון, נכון. כן, יוד כה וו כה זה ההתהוות המתמדת. נכון.
יפה מאוד. כל הכבוד לבר. אז אם כך, צריך להבין שקרה פה משהו, התקופה של המסירה זה המעבר מתקופת הנבואה לתקופת החוכמה. ויש לנו... מה? איפה תורת הקבלה? זאת השאלה. יפה מאוד. הוא שואל, איפה הקבלה פה? תורת הקבלה, תורת הסוד. איפה היא פה? מה? אז אני אגיד לך איפה הקבלה. מה? אני אגיד לכם איפה הקבלה. כן? יש שני ביטויים שונים אצלנו. יש ביטוי לבריאות. זה בכוונה? כן. יש ביטוי שאנחנו קוראים לו קבלה. לא רואים? לא טוב? בסדר? רואים? יש ביטוי שונה, חוכמת הקבלה. הביטוי השני, חוכמת הקבלה, הוא ביטוי פרדוקסל. כי קבלה זה דבר שאני מקבל. חוכמה זה דבר שאני יוזם. איך יכולה להיות חוכמה של הקבלה? הוא אומר את השאלה? הקבלה, במובן האמיתי של המילה, זה בעצמו הנבואה. הנביא הוא המקובל. ברגע שהנבואה נפסקת, הנביאים, או תלמידיהם, מנסחים את אותה חוויה נבואית בסגנון של חוכמה, כאילו שזאת הייתה חוכמה. ולכן, לא, אני מסביר לך, תורת הקבלה, ספר הזוהר, האריזה וכו', מה זה? זה מנוסח כאילו שמדובר בשיטה פילוסופית כלשהי, או מיסטיקה כלשהי. כשבאמת, זה הצורה, הייתי אומר, המשומרת של חוויית הנבואה. אלא מה? אנחנו כבר לא חווים את הדברים האלה. אנחנו כבר לא נביאים. אבל החוויות האלה, הכנסנו אותם לקופסאות שימורים. ייבשנו אותם תחת וקום. ואז זה מופיע כאילו שמדובר בשיטה פילוסופית. ולכן, באוניברסיטה מלמדים אותך שהקבלה זה סוג של נאו-אפלטוניות. בסדר? זה נאו-אפלטוניות של ימי הביניים עם קצת יסודות גנוסטיים. בסדר? זה מה שמלמדים. מדוע? בגלל שזו הצורה שבה הקבלה מתנסחת באמת. היא מתנסחת כאילו שיש פה שיטה פילוסופית. מצד האמת זאת לא שיטה פילוסופית. זה ניסוח חוכמתי של החוויה הנבואית. לכן זה חוכמת הקבלה. במילים אחרות, חוכמת הקבלה היא אפשרית בתור השריד של הנבואה בתקופה של החוכמה. זה התשובה, איפה הקבלה? כלומר, זה בעצם זרם מחתרתי. המקובלים ממשיכים את מסורת הנבואה בתקופה שהחוכמה גוברת בעולם.
מחתרתי למה?
מחתרתי לעולם של חוכמה. בסדר? אין התגלות, אבל יש חוכמה. אבל חוכמה של הנביאים, חוכמת הקבלה. מובן?
מה ההשלכה של ההתגלות על האדם הפשוט, לא על הנביאים?
ההשלכה של ההתגלות על האדם הפשוט בתקופת הנביאים?
כן.
זה משהו אדיר. למשל, בזמן ההתגלות, בני אדם חשים את זה שיש נבואה. ולכן קורה להם דבר מאוד מעניין. הם יודעים מתי להתפלל. שמת לב לזה? היום אף אחד לא יודע מתי להתפלל. מה הוא מסתכל? יש שלושה כוכבים, מה השעה בדיוק, מה כתוב בלוח.
הם יודעים ביחד זה מותר מתי להתפלל.
כלומר, רוח הנבואה משודרת בעולם. ולכן, אם אדם צריך להתפלל, הוא יודע שהוא צריך להתפלל. ואם הוא לא צריך, אז הוא לא מתפלל.
אבל זה לא מה שימנע ממנו לחטוא חטאים.
זה לא מונע ממנו לעשות חטאים, ודאי. שום דבר לא מונע ממנו לעשות חטאים. חטאים זה בחירה חופשית. אבל אני אומר, בזמן שהנבואה שורה, ערכי החיים הם שונים לגמרי. אני אביא לך עוד דוגמה.
זה לא...
אני אביא עוד דוגמה. אדם... אבל אני רוצה להסביר משהו. אל תכי את זה קשה, אני פשוט רוצה להסביר. צריכים להבין אותי, אני לא יכול להתאפק. יש עם מי לדבר. עכשיו, יש ב... למשל, אם היית שואל יהודי, בימי בית ראשון, מהי שאיפת החיים הגדולה שלי? מה הוא יענה לך? אני מאוד מקווה שיהיה לי בן, שיחרוש את השדה שלי אחרי מותי. אני מאוד רוצה שהקורבנות יהיו לרצון, שהגשם ירד בעיתו, ושמלך ישראל ינצח את אויביו.
כן, כן.
עכשיו, אתה שואל אותו, תגיד.
שלהבת את מרה.
ואתה שואל את... כן, היא טוב, יש לה נטיות לאנתרופולוגיה. עכשיו, אתה שואל אותו, תגיד. תגיד, ומה יקרה לך אחרי שתמות? מה יענה היהודי? מעניין, אף פעם לא חשבתי על זה. יש לך שאלות מוזרות? לך לנביא, אולי יש לו מה לומר. כלומר, בזמן בית ראשון, עולם הבא איננו חשוב. מדוע? כי האדם רוצה להידבק בשכינה בעולם הזה. ברגע שמסתלקת השכינה, אין יותר נבואה, העולם הזה מפסיק להיות מעניין. ברגע שהוא מפסיק להיות מעניין, מדברים על חיי העולם הבא.
ההתעסקות בעולם הבא הוא בגלל החוסר.
נכון.
אז הוא אומר, יש לו חוסר, אבל לא
יותר... בדיוק, בדיוק. זה אחת הדוגמאות. כן? יש עוד הרבה דברים, שאנחנו רואים שערכי החיים השתנו. כן.
אם ערכי החיים השתנו, זה באמת בעולם...
מה במדינת ישראל?
אבל אנחנו היינו רוצים להמשיך את דרכנו ולהתפרנס מהעולם הזה.
את מדברת ככה בגלל שהצברית במדינת ישראל. ומדינת ישראל היא ההתחלה של השחזור של החוויות האלה. יש היום בציונות איזה מין חוויה מעין תנכית. כן? זה לא בכדי שראשוני הציונים העריצו את התנך והתנגדו לתלמוד. כן? זה בגלל שהיה... אפילו כשדוד בן גוריון החליט שחייב כל קצין מדרגה מסוימת ואילך לעברת את שמו, הוא דרש שזה יהיה רק שמות מהתקופה התנכית ולא מתקופת בית שני ואילך. כן? כלומר, בר כוכבא זה לא בסדר. גדעון בסדר. כן? כלומר, זה מאוד מעניין. טוב, עכשיו...
רגע,
רגע,
אבל זה לא שרציתי לשאול. כי רציתי לשאול, הוא אמר, אז מה, אז הם לא חתמו?
ודאי שחתמו, מה זאת אומרת?
לא, אבל...
איזה חטאים, וואלה חטאים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בקנה מידה נרחב, כמו שצריך.
אבל...
לא שנאת חינם כזה, לא.
אז זהו.
עם עוצמות חיים אדירות. אנחנו קשה לנו לתאר לעצמנו מה זה. כן, אנחנו מדולדלים כאלה. את יודעת מה זה היה פעם מסיבה כזה, מסיבה כיפית? מזמינים את כל הכפר, המסמר של הערב, שני תינוקות עולים באש לבעל או למולך, משהו כזה.
אז זאת אומרת שככל שרצון לחטוא יותר גדול,
תלוי איזה סוגי חטאים. יש חטאים מיוחדים לתקופת הנבואה, יש חטאים מיוחדים לתקופת החוכמה.
לא, נגיד בהתחדשות שלה, ככל שיהיה יותר בלגן מבחינת הרצון לחטוף, כלומר שיותר מתרבים...
יש דברים בימינו שמתפתחים, שמהווים שאיפה של חזרת הנבואה. השאלה אם אנחנו...
מה?
לעליית כוח הדמיון. השאלה היא האם אנחנו מתכוונים לחזור לתקופה התנכית הקדומה. האם אנחנו הולכים עכשיו לפתח נוסטלגיה, רומנטיקה תנכית, או לא? יש כאלה שרוצים. יש היום אנשים, תראו למשל מה שנקרא נוער הגבעות. נוער הגבעות זו תופעה סוציולוגית מאוד מעניינת של אנשים ששואפים לחיות כאילו שהם בימי מלכות ישראל של ימי הושע. כן? השאלה היא האם הדבר הזה מבטא משהו אמיתי או לא מבטא משהו אמיתי. האם יש לו מקום, אין לו מקום. זה נושא לא פשוט. אני רוצה פה לדבר פה על המאבק בין הנבואה לבין החוכמה. חז"ל אמרו, חכם עדיף מנביא. מה, באמת? זה ממש מצחיק. ועוד מי אומר את זה? החכמים, ברור. יגידו המבקרים, ברור שהחכם, שאיננו נביא, יגיד שחכם עדיף מנביא. אני שואל, מה פירוש עדיף? אז מה רע בזה?
זה דורש מאדם יותר. הנביא היה קשה להבין אותו.
קשה להבין את הנביא? השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן. מה, אי אפשר להבין את זה? את אפילו יודעת את זה בעל פה, נכון?
אבל אני לא מהעם.
את לא מהעם. אני אגיד לכם משהו. יש הרבה... אני רוצה להביא לכם... אני רוצה להביא לכם את אחד הפירושים שנאמרו למאמר הזה של חז"ל. יש כמה פירושים, אני אגיד לכם את הפירוש של הרב קוק. אתה זוכר מה שהרב קוק אומר? איך הרב קוק הסביר את המילה עדיף? יעיל. עדיף פירושו יעיל. כלומר, החכמים הצליחו איפה שהנביאים לא הצליחו. הנביאים, בואו נסביר לכם איך הנביא היה עובד. הנביא היה קם בבוקר, כן? הנביא הוא עדיף בתקופת הנבואה. לא, אף פעם הוא לא עדיף. אני אסביר למה. הנביא היה קם בבוקר. מה? זה נכון. עכשיו, כן, והמלפפון הוא תמיד יותר ירוק מאשר רחב. כן, מארוך. כן, בגלל שהוא ירוק גם ברוחב. תראה, יש כמה אפשרויות. יש אפשרויות שאנחנו עכשיו נתחיל לקיים פה איזה דיון חופשי, small talks. יש אפשרות שאנחנו נתקדם בשיעור. כן? עכשיו, הנביא היה קם בבוקר והיה אומר... בשעה 10 אני מדבר בכיכר. כל העיר הומה, שומעים? חבר'ה, ב-10 הנביא מדבר בכיכר. כל הכיכר מלאה, מנער ועד זקן, נשים וגברים, כולם מגיעים. הנביא קם ואומר, כה אמר השם, זה לא בסדר. ואז כולם מזדעזעים ומרגישים שהוא אומר דברים גדולים, ושבאמת זה לא בסדר, מה שקורה. מה לא בסדר? זה לא בסדר שאתם עובדים עבודה זרה, ושיש פה ניאוף, וגזל, ורצח, ועושק דלים, ואלמנה, והיתום, ואף אחד לא מטפל בהם. ואז כולם אומרים, כן, הוא צודק, הוא צודק. אחרי הדרשה של הנביא, כולם חוזרים הביתה, ומה הם עושים? ממשיכים אותו דבר. כלומר, הנביא נכשל מבחינה פדגוגית, 1,000 שנות נבואה לא הצליחו להחזיר את העם לדרך השם. מדוע? כי הוא לא נתן להם כלים. כלומר, זה בסדר, אתה צודק, זה לא בסדר כל מה שקורה, אבל מה עושים? איך מונעים את הדבר הזה? איך משנים את האדם? הנביא לא אמר. הנביא דיבר באורח כלל, לא באורח פרט. מה עשו החכמים? רגע, חכה, אני אסביר עוד מעט. מה?
יש נביאים
כן, כן, למלך, כן. זה, המלך תמיד יש לו כמה נביאים מסביב, והם אומרים לו מה לעשות. זה נכון. עכשיו, ואם הוא רוצה, לפעמים שומע, לפעמים לא שומע. עכשיו, מה עשו החכמים? החכמים אמרו, בוקר טוב, יהודי יקר.
מה אתה אומר?
אתה מתעורר, תגיד מודה אני. טוב, מודה אני. אל תיגע בעיניים. כי אם תיגע בעיניים, הרי לא נטלת ידיים. זה נכון. טוב, בסדר. אז הוא מחפש איפה יש מים, שם את הידיים בתוך המים, ואדוני, אתה פסלת את המים האלה כשנגעת בהם. אתה צריך כלי. בסדר. טוב, אז הוא מחפש כלי. הוא אומר, הנה, מצאתי כלי. כן, אבל הכלי שלך, אדוני, הוא סדוק. כלי סדוק פסול לנטילת ידיים. תמצא כלי אחר. בסדר. לוקח כלי אחר, לוקח מים, המים האלה רותחים, מים רותחים פסולים לנטיית ידיים, קח מים אחרים, תדע, קח מים אחרים. עכשיו הוא רוצה ליטול, לא, אל תשפוך על הארץ, אסור לשפוך מים של... טוב, אז בסדר, בתוך הכיור. עכשיו, רגע, רגע, לא, יד ימין, לא, יד שמאל על יד ימין לסירוגין שלוש פעמים. זה רק בשביל לקום בבוקר. אחר כך גם יש לו ברכות. עכשיו, הרבנים לא עוזבים אותו לרגע. אין רגע בחיים שאין לו איזושהי הלכה שאומרת לו, אתה צריך לעשות ככה, אל תעשה ככה. איך לקשור את השרוכים? וכו' וכו'. עכשיו, הוא אומר, אני זוכר כשהיו נביאים פה, הם לא דיברו איתי על דברים כאלה, הם היו דווקא נחמדים, הם דיברו דרשות יפות מאוד, מבחינה ספרותית זה היה ממש נחמד לשמוע. אבל, דבר אחד הצליחו החכמים לעשות, יצרו בן אדם קטן ומוסרי. כן, ודאי. כי ברגע שהאדם מלווה בכל רגע של חייו על ידי ההלכות של החכמים, בסופו של דבר ההתנהגות שלו הופכת להיות התנהגות מוסרית שפועלת על פי נורמות מוסריות שהרבנים לא לימדו. כלומר, הרבנים החליטו להפסיק לדבר על מה שהנביאים דיברו, ופרטי ההלכות התחילו להדריך את העם, ואז יצא לנו אנשים קטנים ומוסריים כאחד. בעוד שבימי הנבואה היו לנו אנשים גדולים ומושחתים. מושחתים. עכשיו, אז מה האידאל? אז ברור ברור שהנביא, ברור שהנביא גדול מהחכם. אבל ברור שהחכם עדיף מנביא. הוא יעיל יותר. הדבר הזה הוא נחמד, אבל יש לו גבול. כי בסוף, אם אנחנו נרבה בפרטים ובפרטי פרטי פרטים, בסוף היסודות הכלליים ייעלמו, והחיים יהפכו להיות עצבניים וקודרים. וזאת הסיבה שבימי שיבת ציון נמאסה ההלכה בעיני הציבור, והתפתחה אותה רומנטיקה פרו-תנכית שדיברנו עליה מקודם. בימי הציונות, הציונות, המדינית, אחד העם, גורדון, כל החבר'ה האלה, כן? מה הם אמרו? הם אמרו, די, מספיק עם ההלכות שלכם, אתם מעצבנים אותנו, אנחנו לא רוצים לדעת אם צריך לבדוק תולעים בחסה או לא, אנחנו רוצים להקים את הקרן הקיימת לישראל ולחדש את הרעיון של היובל בגדול, חברה סוציאלית לפי רוח הנביאים וכל מיני דברים כאלה, נכון? טוב, אז עכשיו, זאת אומרת, שהם רצו לחזור אל מה שהם הבחינו בתור רוח הנבואה. יש את השאלה, מי הם התלמידים של משה? הנביאים או החכמים? גם וגם. אז משה היה נביא או חכם? יפה. זאת אומרת, שנבואת משה היא גם נבואה וגם חוכמה ביחד. זאת אומרת, שהנבואה של משה מתפרטת לנביאים ולחכמים. דיברנו על זה, אני חושב, נכון? שהנביאים הם משה בקטן, משה שלם קטן, והחכמים הם שרידים, הם אפשר לומר, חתיכות מנופצות של המשה המקורי. יוצא שאם אנחנו רוצים להגיע למשהו שיש לו סיכוי איכשהו להחזיק מעמד, אנחנו צריכים את הגדולה של הנביאים, ואת היעילות של החכמים, וליצור סינתזה. כאשר תיווצר הסינתזה בין הנבואה לבין החוכמה, נשמת משה תחזור לעולם. כן, כך מסביר הרב קוק.
מה, ליצור לנו מחדש את משה?
יפה. המטרה שלנו זה ליצור מחדש את משה, ואז נוכל גם להגיע למדרגות מעל משה. בסדר.
זה לא לפרוס.
מה? הנבואה והחוכמה הם כישרונות הפוכים. כי הכישרון של הנביא זה כישרון סינתטי, הוא מחבר רעיונות, והחכם הוא אנליטי, הוא מפרק רעיונות. אז איך אפשר להיות גם נביא וגם חכם ביחד? זאת לא עבודה פשוטה. אבל כנראה שעם הזמן נוצרת איזושהי סינתזה, ואז רוחו של משה רבנו קשור אלינו. ברוך, עכשיו, אני רוצה עכשיו, ולכן אני רוצה, עכשיו אני מבין מה קרה כאן. עכשיו, הערה קטנה. בימי משה, משה לא עבד לבד, היה לו עוד מישהו שעזר לו.
אח שלו.
אהרון. לא אהרון, אלא אהרון. כן.
משה לימד את תורת משה, ואהרון לימד את תורת אהרון.
תורת משה אומרת את מה שצריך לעשות. תורת אהרון אומרת איך לעבור עבירות. אני אביא לכם דוגמה. משה נעלם ובראש ההר, לא יודעים מה קורה איתו. אז מה עושה אהרון? יאללה חבר'ה, נעשה עגל, נעזור לכם, אני רואה שאתם במצוקה, נעשה את העגל. בסדר? זאת אומרת שאהרון היה בשיטה פדגוגית, שצריך לרדת אל המדרגה של החוטא, ולעבוד איתו, כמו בן המלך שנהיה אינדיק, שחשב את עצמו אינדיק. מכירים את הסיפור על בן המלך שחשב שהוא אינדיק? אתה לא מכיר? מה זה אינדיק? תרנגול הודו. כן, מכירה את הסיפור? כן, רבי נחמן ברסלב. מכיר את הסיפור? אבל יש כאלה שמכירים. הם ישתעממו עוד יותר, כבר השיעור מספיק משעמם גם ככה. אני אספר. היה בן של המלך שהשתגע, חשב שהוא אינדיק. כיוון שהוא חשב שהוא אינדיק, הוא התפשט, הוריד את הבגדים, היה מסתובב עירום ועושה גלוגלו. והיה אוכל חתיכות בשר חי, שהיו זורקים לו מתחת לשולחן. והמלך הביא רופאים מכל העולם, לא הצליח לרפא אותו, עד שהגיע אדם אחד, אמר, אני ארפא את הבן שלך. מה עשה אותו אדם? התפשט גם הוא, וישב מתחת לשולחן. ואז הבן של המלך מאוד שמח שיש לו עוד חבר אינדיק כמוהו. ואז הם התיידדו, והם התחילו לאכול שם שניהם את החתיכות בשר שזורקים להם מתחת לשולחן, עד שיום אחד הרופא אומר לבן של המלך, אתה יודע, אפשר לשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. באמת? בוא ננסה. ישבו על כיסאות. באיזשהו שלב גם אמר לו, אתה יודע, אפשר אפילו להתלבש, להישאר אינדיק. התלבש ונשאר אינדיק. אפשר גם לאכול בתוך צלחת, ומאכל מבושל וכו' וכו'. ואז לאט לאט הוא העלה אותו עד שהחזיר אותו לשפיותו. ככה הסיפור. זה בדיוק השיטה של אהרון. אהרון הוא בעד לרדת אל המדרגה של החוטא על מנת להעלות אותו משם. תורת משה, היא לא מסכימה לזה, ברגע שתורת משה רואה דבר כזה, שוברים את הלוחות, הורגים 3,000 אנשים. נכון? זה מחלוקת בין משה לבין אהרון. נשאלת השאלה, כמי נפסקה הלכה, כמשה או כאהרון?
כמשה.
כמשה. האם לא נשאר כלום מתורת אהרון בתורה? מה נשאר מתורת אהרון? הוראת שעה של נביא. שהנביא יש לו סמכות לעבור על דברי תורה אם צריך. למשל, אליהו בהר הכרמל שבונה את המזבח מחוץ לבית המקדש, מקריב מחוץ למזבח, מחוץ למקדש, למרות שדבר כזה חייבים להתערב, הוא עושה את זה כדי להכחיש את נביאי הבעל. אם כן, הנביאים יש להם סמכות אדירה, הם יכולים להפעיל את תורת אהרון בשעת הצורך. אתם ברור? עכשיו, מה קורה בתקופה שאין נביאים? מה נשאר לנו? תורת משה בלבד. אין נביאים. מה עושים עכשיו? מותר לעבור עבירות כדי לקרב לתורה או אסור? אז תראו, צריך לשאול את הנביא האחרון. מי הנביא האחרון? מלאכי. מה אומר מלאכי בנבואה האחרונה שלו? כלומר, בנבואה האחרונה של נבואה בהיסטוריה, לפני סיום השידורים. מה אומר מלאכי? מלאכי אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל בחורב, ועל כל ישראל חוקים ומשפטים. שימו לב, כשהנביא אומר זכרו תורת משה, למה הוא מתכוון? תורת משה ולא? ולא תורת אהרון. אז מיד נשאלת השאלה, אם אתה אומר לנו דבר כזה, אז מה יהיה עם ההתרחקות של בני ישראל ממורשתם? מי יעשה את זה? מיד מרגיע אותנו הנביא, הוא מוסיף עוד פסוק. ואומר, הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני
בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והיקיתי את הארץ חרם. כלומר, מה אומר הנביא? לפני שיבואו החשבונות של מידת הדין, תתחדש הנבואה, כי אליה הנביא יגיע, והוא ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, והוא יפעל את הפעולה שחסרה בתקופת היעדר הנבואה. דיינו את מה שצריך לעשות כדי להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זאת אומרת שיש לנו איזו תקופה ארוכה, ללא תורת הארון, עם הנזקים שלה. עם כל זה, אחד מחכמי ישראל שחי בתקופה הלא נבואית, הלא הוא הלל הזקן, אומר במפורש, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, מעניין, הוא היה צריך להגיד מתלמידי משה, לא? הוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אז מה זה אומר שצריך לעשות עבירות? לא. אתה תלמד מהארון, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות. הוא מקרבן לתורה של מי? לתורת משה. זאת אומרת, אתה תשתמש בתורת הארון בזה שאתה תהיה נחמד, אבל אין לך רשות לעשות עבירות. אבל תקרב לתורת משה. לא תקרב לתורת משה אליה. בסדר? זה מה, זה מה שהנביא האחרון מסר בידי. כן. לא, לא כתוב וירא אהרון.
או שהוא אמר את זה אחרי זה במשה,
כשאמר נס, לא. כתוב וירא אהרון.
מה?
כתוב וירא אהרון. לא וירא. וירא הכוונה שהוא ראה. לא, הוא לא אומר את זה. אלא מה כתוב? שהוא ראה, לא כתוב מה הוא ראה, וחז"ל אומרים ראה את חור הרוג. חור שהיה הבן של מרים, נהרג כשהוא ניסה להתנגד לעגל, ולכן אהרון עשה את העגל. ואז אני שואל, אם זה נכון הסיפור הזה, הדעה שלי על אהרון יורדת למטה. שהרי יש מצווה למות על קידוש השם, לא? מה, הוא לא יכול להיות שהיד פעם בחיים שלו? מה זה הסיפור הזה? שהוא מפחד שיהרגו אותו, אז בזה הוא עשה את העגל? באמת. מה, באמת? לא, זה חז"ל אומרים. אבל אני אומר שחז"ל לא אמרו את זה באמת. חז"ל לא אמרו שהוא נמנע כדי שלא יהרגו אותו בגלל שהוא פחד מלמות. זאת לא הנקודה. זה לא מתאים למדרגתו של אהרון. אלא משהו אחר לגמרי. אם הוא ימות, לא יהיה מי שיציל את העם. זה הסיפור. כלומר, הוא אישית ירוויח. יזכה לחיי העולם הבא, יהיה לו משהו כיף לעל. אבל הוא לא רוצה טובת עצמו, הוא רוצה תיקונה. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. התקופה הזאת היא התקופה, מה שדיברנו על חגי, זכריה ומלאכי, של הפסקת הנבואה. ואנחנו צריכים להבין מדוע הנבואה נפסקה. זה אחד הדברים המטרידים אותנו הרבה. כן. אני רוצה לציין, ואני רוצה לשם עכשיו בספירה, לא הספירה היהודית, אלא הספירה הנוצרית. מה?
שאותי מעניין הרבה יותר,
מה היום אנחנו... נגיע לזה. אם אתה מבטיח שמה שאני אומר היום... לא יודע, אני לא יודע מה את שואלת.
נגיע לזה.
אני לא יודע מה את שואלת.
שמה?
מה קורה עם הנבואה היום?
לא רק עם הנבואה, מה? כן, איך אנחנו אומרים היום... כן, איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום ומה...
אני לא יודע. זה חורבן בית ראשון. מינוס 586. לספירה הנוצרית. מה קורה כאן?
בניית בית שני.
בניית בית שני, נכון? מה יש באמצע?
גלות
בבל. אז מה קורה פה? לקראת סוף התקופה יש לנו אנשי כנסת הגדול. איפה זה קורה? בארץ ישראל, נכון? זה קורה בארץ ישראל. מה קורה באותו זמן ביוון? לא. אפלטון. ואחר כך, אריסטו.
בתקופה של אנשי
כנסת. כן, ממש מדהים. בשנת מינוס 589 נעשה חישוב של ניקוי חמה על ידי טלס. טלס הוא... ממילטוס. הוא ראשון הפילוסופים הקדם סוקרטים. כלומר, בתקופה של אחרית הנבואה מתחילה הפילוסופיה ביוון הקלאסית. מאוד מעניין הדבר הזה. גם פה סוקרטס, ככה מתחיל קצת להשתולל. מה קורה באותו זמן בפרס? פועל אדם בשם זרתוסטרה. החבר של ניטשה.
אותה תקופה.
מה קורה באותו זמן בהודו?
הבודה.
הבודה. כן, סידרתה. הבודה.
זה 600 לפני
הספירה. מה קורה בסין?
קונפוציוס.
נכון. קונפוציוס, אני קורא קונפוציוס. ולאו זה, אבי עוצה, עבור אבי הטאויזם. מעניין שבאותה תקופה קורה כל השינוי הזה. מה קורה במצרים באותו זמן? שום דבר. לא, זה מעניין. לא קורה שום דבר במצרים. זו תקופה של שקיעה תרבותית. עכשיו, לא זה, עכשיו צריך להבין מה זה אומר. אגב, כן, של שקיעה תרבותית במצרים, זה לא במקרה. אבל היה יהודי אחד, פרופסור ישראל אלדד, שמעתם עליו? מה? לא, הספרייה באלכסנדריה זה יותר מאוחר. אבל היה יהודי אחד, ישראל אלדד. שמעתם? ישראל אלדד. זוכרת אותו? פרופסור ישראל אלדד. לא זוכרת? זה בלק אאוט, מה זה פה? ישראל אלדד, נו, זה שכתב את הגיונות יהודה ו... נו, באמת. הייתה, הוא היה יריב של, איך קוראים לו, של ליבוביץ' כל הזמן. אלדד, לא זוכר? טוב, לא משנה. טוב, היה בלחי, נו. טוב, בקיצור, באחד מספריו הוא כותב שבזמנו של פריקלס, שהיה זה שבנה את האקרופוליס ביוון, הוא נכנס למקדשים, אותו פריקלס, הוא הסתכל ואמר, וואה, כמה שזה יפה. איך אומרים יפה ביוונית? קלוס. הוא אמר, קלוס. ובאותו זמן היה בירושלים עזרא הסופר, הוא נכנס למקדש ואמר, קדוש. עכשיו, אבל מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר... אני לא יודע מה זה מצחיק. עכשיו, זה אומר שהעולם עובר שינוי בתרבויות מרוחקות זו מזו, שהקשרים ביניהם היו דלים ביותר, פתאום בני האדם אינם מסתפקים במה שעד אז סיפק אותם. נולדות הפילוסופיות והדתות. סימן שמשהו השתנה באוויר הרוחני של העולם. מה השתנה? נסתלקה השכינה, פסקה הנבואה. כלומר, במילים אחרות, העדות לזה שהנבואה הייתה קיימת, זאת העובדה שהיא הפסיקה.
מה עם כל אזור דרום אמריקה ומרכז אמריקה
באותה? שום כלום. שום כלום.
זה לא בתקופה הזאת, אבל?
המאיה? מה פתאום?
והאצטקים?
הסטקים? מה פתאום? הסטקים זה במאה 14, זה הרבה יותר מאוחר.
זה לא שבא.
באותם הימים בדרום אמריקה? כלום. אולי המאיה. לא יודעים בדיוק איך לתארך את זה. אבל סתם ככה, בדרום אמריקה של אותם הימים, לא קורה שום כלום. פחות או יותר.
אז אפשר להגיד...
גם באפריקה השחורה לא קורה כלום.
אז מאיפה הגיעה כל המיסטיקה הזו של דרום אמריקה?
זה יותר מאוחר.
זה
מיסטיקה
אתה אומר. טוב, רגע, 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 רגע. אני רוצה... טוב, זה בגלל שאת מדור אחר.
אני רואה את זה ככה. אם הנבואה הסיפורתית אחרי
רשות, איזה צמאון. יפה, זאת אומרת, ברגע שאלוהים מסתלק, ולאדם מרגישים לבד, ואז הם בונים סולמות. הסולמות האלה באים למלא את החלל שפתאום נפער בפניהם. ואז יש כאלה, ויש כמה אופציות. יש כאלה שיגידו, מה שאבותינו סיפרו לנו זה שטויות. הם היו ילדים, התפקחנו, עכשיו אנחנו רציונליים. יש כאלה שיגידו, באמת, אבותינו צדקו, אבל אין לנו דרך להתחבר לזה, אלא דרך נוסטלגיה מיסטית, ואז נוצרות מיסטיקות. יש כאלה שיגידו, אבותינו היו חכמים, ומה שהם התכוונו זה משלים. אנחנו נסביר למה הם התכוונו בדרכי החוכמה. בעם ישראל אמרו, אבותינו צדקו, ואנחנו נשתמש עכשיו בכלים של החוכמה, כדי לשחזר באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. וזה היסוד של התורה שבעל פה, שמתפתחת אצל הצ'קליסט הגדולה. עכשיו, אני רוצה פה לציין, זה מאוד חשוב מה שאמרתי, זה לא ברור, צריך לעזור על זה. עכשיו, יש נקודה מאוד מעניינת מבחינת התאריך. באחד מהמדרשים המאוחרים שלנו, שנקרא סדר עולם זוטה, נאמר מתי מתו שלושת הנביאים האחרונים. חגי, זכריה ומלאכי. אתם יודעים מתי הם מתו? ביום שבו הגיע אלכסנדר המוקדוני לארץ ישראל. כן, ככה אומרים. כשהגיע אלכסנדר, מתו הנביאים האחרונים. 330 ומשהו. לא כך ברור בדיוק מה זה התקופות האלה. יש בעיות של קרונולוגיה, אני מודע. אבל חזר רצו לבטא בזה משהו. שהמפגש עם הרוח היוונית, זה מה שהרג את הנבואה. מאוד מעניין. זה מה שהרג את הנבואה. או, אפשר אולי להגיד הפוך. אפשר גם להגיד הפוך. אבל מעניין, חז"ל אומרים, הגיע אלכסנדר, מתו הנביאים. זה אומר משהו. עכשיו, מי היה האיש הגדול בעם ישראל באותם הימים שפגש את אלכסנדר?
שמעון הצדיק.
מה היה המקצוע שלו? הוא היה כהן גדול, נכון? כהן גדול, ראש הסנהדרין, הוא היה,
איך נאמר במשנה, מי שירי כנסת הגדולה. הוא היה האחרון, הוא היה מהאחרונים.
כלומר, התקופה של אנשי כנסת גדולה היא תקופה די ארוכה, שמסתיימת עם שמעון הצדיק, שמעון הצדיק פוגש את אלכסנדר מוקדון. ובזה מסתיימת התקופה של אנשי כנסת גדולה, ומתחילה תקופה חדשה, תקופת הזוגות. תקופת הזוגות. על התקופה הזאת של הזוגות וגם כתיבת המשנה ומה המשמעות מבחינת הזהות היהודית, הייתי רוצה לדבר איתכם, תרשו לי, בפעם הבאה, שלום.